בפרשת במדבר, בפרשה הזאת, יש לנו את הדגולים. דגולים, בדגולים יש סידור מדויק של כל יהודי ויהודי. יש ספירה של כולם, נכון? יש לנו את המספרים של כל שבט ושבט, ומספר כללי של כל עם ישראל, ואז יש סידור, אתם במזרח, אתם בצפון, אתם בדרום, אתם במערב. זה ראש הדגל, זה סמוך לו וזה סמוך לו. זה סדר ממש מדויק של כולם. הדבר הזה הוא כל כך מיוחד, עד כדי כך ששלמה המלך בשיר השירים, כשהוא בא להסביר את המיוחדות של עם ישראל, את בנבואה, מה הכוח של עם ישראל לעמוד מול הפיתויים של הגויים? כוח של הדגלים. עם ישראל התקנאו, כתוב במדרש, במלאכי מרום, במלאכים בשמיים, שיש לכל אחד ואחד את התפקיד שלו ואת המקום שלו ומחנות, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם את המחנות בעולם הזה. את המחנות האלה שכולם מסודרים בדגלים מסביב. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק בכל הסיפור הזה של הדגלים, המחנות, הסידור שלהם. הנה, תראו את הפסוק בשיר השירים. שובי, שובי, השולמית, שובי, שובי, ונחזה בך, מה תחזו בשולמית, כמחולת המחניים. כך כתוב הפסוק. מה ההסבר? אומרים מדרושים, זה מובא במפורשים. שובי, שובי, השולמית, באים אומות העולם ואומרים לעם ישראל, שולמית, בואי תשובי אלינו, תחזרי אלינו. מנענו מנו רחימוך שפירו ברייבוסו, ארום בגיני סופיס מדויר אריבוסו. מאיפה זה? מהקדמות. בהקדמות, הפיית מספר שטעינו מתכנשים כחייזו אדוותה, באים ומתכנסים כמו גלי הים, כמו מרי גלי הים. תמאין, תמאין ושואלין לי בעסק הסבוסו, תמאין ושואלים את עם ישראל בעסק האותות שלהם. מה זה? מנן ומן ורחימך, מי ומהו האהוב שלך? שפירו בריבוסו, היפה בכולם. שפירו בריבוסו, יפה במראייך. ארום בגיני סופיס, שבשבילו את מוכנה לסבול מדויר הריבוסו בגובה הריות. מי הוא האהוב שלך? מה יש לך איתו? מה יש לך איתו? למה אתם מוכנים להיכנס לגובה הריות בשבילו? מנן ומן ורחימך. מי הוא דודך היפה בנשים? למה את ככה מוכנה למות בשבילו? מסיבו אלוהים. ואז אומרים לעם ישראל, אם תערבי למרבוסו, אם תערבי יקורו ויואו את, מכובדת ויפה תהי, אם תערבי למרבוסו, אם תעברי אלינו, ראו סייך נעביד ליך בכל עשרה ווסו, נעשה לך את רצונך בכל מקום ומקום. את תזכי להכל, ניתן לך כל דבר. שובי שובי השולמית. שובי, שובי, ונחזה בך. נמנה אתכם חוזים ושלטונים, ניתן לכם את החיזיון, ניתן לכם גדולה, ניתן לכם כבוד, ניתן לכם הכל. מה אתם כל כך סובלים בשבילו? מה עם ישראל עונה להם? אז בהקדמות יש את התשובה הזאת, מה אתם בכלל מבינים, מה הוא הולך לעשות לי? אין לכם מושג. אבל פה המדרש אומר שהכוונה זה שובי, שובי, השולמית, שובי, שובי, ונחזה בך. מה עונה להם עם ישראל? עם ישראל עונה. כנסת ישראל עונה לאומות העולם, למה אנחנו לא באים איתכם? למה אנחנו מוכנים לסבול גוב הריות שנים על שנים, מיליונים נשחטים בשביל האמונה? למה זה שווה לנו כל כך? מה תחזו בשולמיס כמחוילס המחנויים? מה תוכלו לתת לנו? מה תוכלו לעשות לנו? האם כמחולת המחניים? תוכלו לתת לנו דגלים? תוכלו לתת לנו את המחנות האלה שמסודרים סביב למשכן בסדר הזה? את זה תוכלו לתת לנו? אתם לא יכולים לתת לנו. מה תחזו בשולמית? מה אתם בכלל יכולים לתת לנו? בחוכמוסו מסיבוסו לאוין, בחוכמה עונה להם, קצת לא ידעוסו, קצת להודיע להם מה קורה. ידעת ונחק מלי ואישתם אוידאוסו, ראוסו דייבי לי כדמות יושייתו. אתם תראו מה הוא יעשה לי, אתם תראו את הכבוד הגדול שהוא יעשה לי. אתם בכלל לא מבינים, אין לכם מושג על מה אתם מדברים בכלל. מה מיוחד בדגלים? כמו מלאכי השרת, מה זה? אז יש באמת הרבה עומק בדבר הזה, אבל אני אנסה רק להציע פה מהלך אחד שמובא באישביצר, במאשילויח, וזה נמצא בספרים של האישביצר, וגם במאשילויח, וגם בביסיינקי, וגם רבצודו, כל החיידר הזה של אישביצר מביאים הרבה את הרעיון הזה. דיברנו על זה כבר בעבר, באחד השיעורים לפני פסח, על העניין של חמץ, הבנת הישמח ישראל, ואת הביסיינקי, ועל כל העניין הזה שהאדם צריך להכיר את החיסרון שלו. הכרת החיסרון מגיעה מתוך הכרת המעלה, מתוך הכרת התפקיד. אדם יודע מה התפקיד שלו בעולם. כמעט כל הקשיים והאיסורים בעולם, והמקום שבו האדם לא מוצא, זה כי הוא לא מוצא את עצמו. קשיים בגשמיות, קשיים ברוחניות, קשיים בנפשי וברגשי ובכל הסוגים שיש, ואפילו בפרנסה, זה נובע מזה שהאדם לא מכיר את המקום האמיתי שלו. כשאדם לא מכיר את המקום האמיתי שלו, והוא מנסה ליצור לעצמו מקום, שהוא מקום חילופי, מקום לא אמיתי, הוא יוצר מקום שקרי, מקום של דמיון, מקום של צל, לא מקום של אור. וכשהוא נמצא במקום הזה, הוא מנסה להיות מי שהוא לא, כן? כשאתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה תמיד תהיה מספר 2. כשאתה תנסה להיות עצמך, אתה תמיד תהיה מספר 1. כי סוג כמוך אין עוד, נכון? כמו שיש אמר משפטי מוטיבציה חמודים כאלה שלפעמים נכונים ולפעמים הם לא. אבל הרעיון של זה הוא מאוד מאוד נכון. יש לכל אדם את התפקיד שלו, יש לכל אדם את המקום שלו בעולם, את איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותו. כשאדם נמצא במקום הזה ויודע מה התפקיד האמיתי שלו, ואם זה בפרנסה, אם זה בעבודת השם, אם זה בקדושה, אם זה בתפילה, אם זה בתורה, אם זה במקום רגשי, אם זה במקום מול אשתו, אם זה במקום מול הילדים שלו, מקום מול ההורים שלו, בכל מקום שהאדם נמצא, כשבן אדם נמצא במקום שהוא יודע את המקום שלו, טוב לו. כשאדם נמצא במקום שהוא לא יודע איפה המקום שלו, הוא לא יודע גם מה החיסרון שלו. כי הכרת החיסרון נובעת כחלק מהכרת המקום כולו, התפקיד והכלים. בסדר? התפקיד והכלים מותאמים מאוד אחד לשני. וכשאדם צריך לעבוד, לעשות את מה שהוא רוצה, בצורה שהוא רוצה, בצורה שנוחה לו, כשיש לו את כל הכלים לעשות אותם, הוא לא סובל. אבל כשאתה נותן למישהו להכניס מסמרים לקיר ואין לו פטיש, הבן אדם יעבוד קשה. הוא ינסה לעשות את זה עם קרש, הוא ינסה לעשות את זה עם כיסא, הוא ינסה לעשות את זה עם כף היד, אבל בסופו של דבר הוא יגמור עם כמה פצעים בסופו של יום, נכון? אבל אם יש לו פטיש, אז הוא יכניס ויעשה את זה כמו שצריך. אם יש לו מקדחה, הוא יכניס את הברגים. אבל אם אתה לא קיבלת את הדבר הנכון, עם פטיש אתה מנסה להכניס בורג וכולי, ועם הקדחה אתה מנסה להכניס משמר, התוצאה לא תהיה נעימה לאף אחד. היא תדרוש יותר מאמצים. הדבר הראשון שהאדם מגיע לעבודת השם אמיתית, שעבודת השם אמיתית היא מנוחה, לא שערה, לא אש ולא התלהבות, מנוחה, רוגע, שלווה. זה נמצא ברב צודק ובאיש בהרבה מקומות, גם בדרושים של ראש השונה, זה נמצא בהרמון מקומות, שיש לא ברעש השם, שאליהו הנביא הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו לא ברעש השם, לא באש השם, כן, הוא אומר מראש לאליהו הנביא, תדע לך, אתה תראה כל רעש גדול, זה לא ברעש השם. אתה תראה רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש, כל דממה דקה. לא רוח, לא רעש, לא אש, כל דממה דקה. אז הקדוש ברוך הוא עובר. המון טעויות נוצרות מהסתכלות שבאה ואומרת, וואו, איזה רוח יש פה, איזה עוצמה יש פה, איזה עקשנות יש פה. זה הוכחה שזה אמיתי? לא, ההפך, זה הוכחה שזה לא אמיתי. לא ברוח השם. איזה התלהבות! לא ברעש השם, לא באש השם. אלא כל דממה דקה. עבודת השם אמיתית היא מנוחה. עבודת השם אמיתית היא שלווה. היא רוגע פנימי. היא שלווה פנימית, היא חיבור פנימי שהבן אדם יודע שהוא נמצא במקום האמיתי שלו. וזה מגיע ביחד עם הכרת עצמו, עם הכרת החיסרון שלו. אדם פוחד ליישר מבט לחיסרון שלו, כי זה מפחיד. אני אראה שיש בחיסרונות. עדיף לחיות בדמיון שאני מושלם. או שהחיסרון שלי הוא שולי וקטן ולא לא משמעותי, כן? כמו החיסרון של ההוא. עזוב, זה החיסרון של ההוא, החיסרון שלך הוא משהו אחר. תסתכל עליו בעיניים, אל תפחד ממנו. זה החיסרון שלך. תחבק אותו, תדע שזה הוא. ואז תעבוד עם החיסרון שלך, כי החיסרון שלך הוא גם המעלה שלך. כשאתה יודע מה הוא ואתה יודע איפה הוא נמצא. אל תתפלא שיש לך ריח של דלק. אתה לא קורקינט, אתה מטוס. למטוס יש ריח של דלק, מה לעשות? אני לא סובל את הסירחון של עצמי. לא, לא, לא. להטיס דורדורנט לא יוביל אותך לשום מקום. אל תנסה שיהיה לך ריח של קורקינט או של בימבה. אתה לא. אתה לא בימבה ולא קורקינט. אתה מטוס, ויש לך יכולות של מטוס, ובלי להכיר בחסרונות של המטוס, אז אתה לא תבין. ואתה לא תהיה אף פעם במקום שלך. אתה תנסה לנהוג כמו בימבה, וזה קשה להוזיז מטוס רק עם הרגליים. באמת קשה. כמו קורקינט. ואתה תתאמץ מאוד, אתה לא תבין למה זה לא זז. למה? כי אתה לא מוכן להכיר בזה שיש חריח של נפט, סירחון, סירחון, כן, סירחון של דלק. אבל ברגע שאתה מכיר שיש ממך סירחון של דלק, ואתה מנסה להבין למה יש לי סירחון של דלק, ומאיפה הסירחון הזה מגיע, אתה מגלה שהדלק הזה, הנפט הזה, מגיע למנוע, ואז אתה יכול להפעיל אותו, ואז להגיע למהירויות של 80 קמ"ש, ו-100 קמ"ש, ו-260 קמ"ש, ו-300 קמ"ש, מהירויות טיסה ולהמריא, ואז השמיים הם לא הגבול. נכון? אבל מה קורה כשבן אדם מנסה להתכחש לחסרונות שלו? הוא מתכחש ליכולות שלו, הוא מתכחש לתפקיד שלו. כשאדם מתכחש, הוא סובל. העבודה שלנו, המקום שלנו, בקרבה לקדוש ברוך הוא, בעבודת השם, ולהגיע למנוחה ושמחה, אור ליהודים, זה רק המקום שבו האדם מוכן להודות בחיסרון, להכיר את עצמו, להכיר את הסביבה, להכיר את הכלים ואיתם לעבוד. לא דמיונות, לא שקרים, הם לא מובילים לשום מקום. הם רק מבזבזים לנו זמן וכוח ומביאים אותנו לתסכול. זה ככה גם בגשמיות. ותבדקו את זה, יותר קל לראות את זה בגשמיות מאשר ברוחניות, נכון? ברוחניות אתה צריך לעשות הרבה עבודה פנימית. אבל בפרנסה, אדם שהוא לא מוכשר בחשבון, ילך לעבוד כרואה חשבון. גם עם כל התוכנות הממוחשבות. אתה מבין שהוא יסבול? אבל אמא שלי מאוד רוצה שאני אהיה רואה חשבון. וכל החברים הכי טובים שלי הם רואי חשבון. ובעיני אשתי זה התואר הכי חשוב. לא יודע מה. יש מספיק סיבות של הבל שהאדם הולך לעשות את מה שלא מתאים לו. לא מתאים לך. אני שונא לנהוג. שונא. לא מתאים לי לנהוג. לא, אבל צריך להיות נהג. למה? כי. תעשה, כמו שחובת הלבבות כותב, תבטח בקדוש ברוך הוא. כשאתה בא לחפש עבודה, חובת הלבבות אומר, זה הלכה למעשה, כן? אומר חובת הלבבות, תחפש את העבודה שאתה הכי אוהב מכל העבודות, ולזה תתחבר. אל תעשה חשבונות כמה מרוויחים מהעבודה הזאת, אל תעשה חשבונות מה יוצא מזה, שום דבר. הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס לכל, נכון? כולנו יודעים את זה, זה בסיס באמונה שלנו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה כל יום ברכת המזון, מה? זנו מפרנס וטובו הגדול, נכון? הוא זה שנותן. הוא היטיב, הוא מטיב, הוא יטיב לנו. אז למה אתה צריך עבודה קשה? תחפש את העבודה הכי קלה. תחפש את העבודה שאתה הכי אוהב, שאתה מתחבר, אתה מרגיש שאתה עושה משהו. תמצא את מה שאתה אוהב לעשות, ודרך זה הקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסה. כי לא הפרנסה מן האומנות, לא העוני מהאומנות, ולא העושר מהאומנות, אלא תחפש את המקום שבו אתה מתחבר. זה אפילו בגשמיות של החיים. כשאתה נמצא עם מה שאתה אוהב, בצורה שאתה אוהב, אתה נהנה. החיים הופכים להיות חגיגה ארוכה. באמת, החיים יכולים להיות חגיגה, הם יכולים להיות משהו שמח. אבל כשאתה מנסה להיות עורך דין, כשזה לא מתאים לך, ואתה מנסה להיות רופא שזה לא מתאים לך, ואתה מנסה לעבוד ב... לא משנה, כשאתה לא שם, אז אתה באמת תסבול, חיים שלמים תסבול. כיף לך לסבול, זה כיף, זה טוב, אז בשביל מה? שאו את ראש בני ישראל, תנסה אותם, תגביע אותם, תרים אותם, תן לכל אחד ואחד התנסות, וכל אחד יהיה מדוגל, לכל אחד יהיה את הדגל שלו, את התפקיד שלו, את המקום שלו, כל אחד ואחד יש לו את הספירה שלו, את המספר שלו, כל אחד הוא מיוחד בפני עצמו, הם לא עם אחד גדול, שטוח, קבוצות שעושים משהו מסוים. לא. לכל אחד יש את הפינה שלו, את העבודה שלו, את המקום שלו. כל אחד יש מיוחדות בפני עצמה. זה הרעיון של ספירה. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל נפש ונפש בפרט. כל יהודי, והיה מספר בני ישראל, כל אחד נצרך. כי מתוך כלל ישראל יש גדלות השם. אבל אם יש חסר אחד מכלל ישראל, יחסר המזג. כמו שמציירים, אומר מהשילוח, צורת המלך על כמה אלפים טבלאות. כן? ואם יובד אחד מהם, צורת המלך חסרה. אז יש כאילו, הציור נעשה על ידי מלא 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 פסיפס. אחד חסר, בדיוק באף חסר לו משהו. וכל אחד ואחד, למרות שהוא חלק קטן מ-600,000, 3,550, אבל כל אחד ואחד יש לו את הפרט שלו. כל אחד ואחד. ובעת שנמנה כל אחד מישראל, ברגע הספירה, כשמגיעים למספר שלך, אז הוא הגדול שבכל ישראל. כי כל אחד מישראל, כל ישראל הם חלק מהשם יתברך, וחלק השם עמו, וכל אחד ואחד אחוז במידה אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה יש לכל אחד מישראל התנסות. הוא ממשיך, אני מצטט פה מכמה שתיק לך ביחד, אבל הוא אומר, עניין נשיאות ראש, הוא אומר, כי אין דעתו של זה דומה לשל זה. הגמרא בברכות, הפנוחת עמוד א' אומרת, שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וכל אחד שונה. כי השם יתברך, תרשמו את הלושן של המאה השילוח, כי השם יתברך חלק לכל אחד טובה וחיים בפני עצמו, ואין אחד דומה לחברו. רב צודק מעריך בזה, באמת, ואבי סיינקה מעריך בזה, והזכרנו את זה כבר. כל אחד ואחד יש לו חיים בפני עצמו, טובה בפני עצמו, ואין אחד דומה לחברו. מסעו את ראש בני ישראל, תפקדו אותם לציוותם, לציוותם אתה ואהרון, איש איש למטה, כל אחד במיקום מסוים, תעמדו כל אחד על מקום השייך לו. ועל ידי זה, במקומו, האדם מושלם. כשאתה לוקח את החלק הזה של הפאזל, לא, לא, לא. זה לא יבלת, החלק המיותר, וזה לא חור על הצד השני. הוא פשוט חלק מפאזל שאמור לעמוד במיקום X. אל תגזור לו את השפיץ, ואל תמלא לו את החור. תשאיר אותו כמו שהוא, תעמיד אותו במקום. במקום המדויק שלו, ואז הוא מושלם, והוא חלק מפאזל מושלם, והוא היופי הכי גדול בעולם. וכל הניסיונות לשייף אותו, הם רצח. הם הריגה של הנפש. הרבה פעמים הוא מנסה לרצוח את עצמו, מנסה להרוג את עצמו, מנסה לשייף את עצמו. אל תשייף את עצמך. תשלב את עצמך במקום שלך, זה הדבר הראשון. כשתהיה במקום, אתה תיכנס בצורה הכי מתאימה שיש בעולם. חזרנו על המשל הזה כבר המון פעמים, ונראה לי שהוא כבר די ידוע פה, כן, לפחות בבית מדרש הזה. אבל הרעיון של הכנפיים של המטוס, נכון? כמו מרוץ מכוניות שקורה. ואז כל הרכבים נוסעים, 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 כולם נוסעים. וביניהם יש גם כאלה שלא קיבלו רכב, יש כאלה שקיבלו רכבים מהירים, יש כאלה שקיבלו רכבים איטיים, יש כאלה שקיבלו אופניים, יש כאלה שקיבלו קורקינט, ויש כאלה שקיבלו מטוסים. וכשכולם דוהרים קדימה, אז זה קשה. יש כאלה שקשה להם יותר, יש כאלה שקל להם, אבל יש גם כאלה שהם קורקינטים, ופשוט צריך להתאים להם מגרש שלהם, כי בשדה של הקורקינטים הם מעולים. והם מצוינים, כי יש מקומות שרכבים לא יכולים להיכנס, ורק קורקינטים יכולים לעשות את העבודה, נכון? זאת אומרת, קורקינט זה לא רע, זה כלי אחר פשוט. הכלי הזה צריך להכיר בו, אבל מאוד מאוד אכזרי, כשאתה לוקח קורקינט ושם אותו בתחרות של רכבים. ובמידה מסוימת אפילו יותר אכזרי, כשאתה לוקח מטוס ושם אותו בין הרכבים, והוא מנסה לנסוע, והוא כל הזמן נתקע. כי כשהוא נסה לקחת את הסיבוב, אז הכנף שלו נתקעת באיזה רמזור. וכשהוא נסה לקחת את הסיבוב לצד השני, אז הוא נתקע פה, והוא לא מצליח לנסוע, ואין לו לא גלגלים מתאימים לנסיעה, לכזה רכב ארוך. ומי המטומטם שעשה את הכנפיים האלה באמת, אוף, מה עושים איתם בכלל? סתם נתקעים בכל מקום, נכון? וככה הוא מסתובב, ורע לו עם כולם, ורע לכולם איתו. ואתה רואה את הילדים האלה בכל בית ספר, בכל חיידו, בכל מקום, נכון? ילדים מוכשרים, חכמים, שפשוט המערכת סובלת מהם, והם סובלים מהמערכת. וכשמנסים להכניס אותם לחנייה, אז הם לא נכנסים, אז במקרה הזה פשוט הופך להיות מיטת סדום. במקרה הטוב קוצצים להם את הרגליים, במקרה הרע קוצצים להם את הראש. שיכנסו לתוך המסגרת המרובעת של החנייה. אבל מה קורה עם הילד הזה, עם המטוס הזה, כן? עם ה-F-35 הזה, שהוא יש לו יכולות מדהימות, הוא יכול להגיע 8 פעמים מהירות הכל. כשהוא מתחרה והוא חושב בטעות שהוא מכונית, והוא מנסה להיות כמו הלמבורגיני שם, כן? אז הוא נתקע ורב עם כולם, ולא טוב לו עם עצמו, ולא טוב לאחרים איתו, ופשוט חיים של סבל. ביום שבו הוא יוצא למשטח קצת יותר גדול, והוא מתחיל לפתח מהירות, הוא מגיע ל-260 קמ"ש, הוא ממריא. ואז פתאום אתה רואה את הכוח שלו. הדבר הכי מדהים שקורה באותו רגע, זה הכנפיים האלה שכל החיים הוא קילל אותם. שהם היו החיסרון הכי גדול שלו, הופך להיות המעלה שלו. זה הרגע שדברים משתלבים במקומם. כשהחסרונות הכי גדולים שלך הופכים להיות המעלות שלך. זה שאו את ראש בני ישראל, מחולת המחניים. היופי של המחנות של עם ישראל זה שכל יהודי יודע את המיוחדות שלו, את התפקיד שלו, את המקום המדויק בו הוא נמצא. הכרת מקומי האמיתית שייך רק בקדושה. הטומאה היא מטבעה צללים, היא הסתרה של האור. בהסתרות של האור ובמשחקי צללים אתה אף פעם לא תהיה במקום האמיתי שלך. אתה יכול להיראות מאוד מצליח, אתה יכול להרגיש מצליח לתקופה, אבל הצלחה אמיתית, שלווה, מנוחה, שמחה אמיתית, רוגע פנימי, כל דממה דקה זה בקדושה. את הדבר הזה, את השאו את ראש בני ישראל, מה תחזו בשולמית? נמנה אתכם למלאכים, ואז יהיה לנו שלווה, ואז יהיה לנו מנוחה, נגיע לאור, נגיע למקום שבו אני יודע את החסרונות שלי, לא מחביא אותם, אני יודע מה הם, ואני מתמודד איתם, ועושה את התפקיד שלי בשלמות, מבחינה הכי עמוקה ופנימית של שורש הנפש, מהבחינה הכי עמוקה של החיבור של הנשמה לקדושה, זה אין. מה אתם יכולים להציע לנו בכלל? מה אתם מדברים בכלל? מה תחזו בשולמית? מה אתם מציעים? כמחולת המחניים? הכרת הפנימיות באמת, חיים של אמת, חיים של הכרה ושלווה ומנוחה ואור, זה אתם יכולים בכלל להציע? זה אתם יכולים בכלל לדבר? זה התורה והעבודה, משה ואהרון, הם יכולים להעמיד היהודי במקום הנכון שלו. כשיהודי מתחבר למשה ואהרון, משה ואהרון שמים אותו ומגלים לו את הדבר שלו. אז אור הקדוש אומר דבר נפלא, אומר בעיקרון, בן אדם להכיר את החסרונות שלו, את החטאים שלו, את החטאים זה משון חיסרון, כן? ואת המקומות של קשה לו ולא טוב לו בחיים, זה עבודה של שנים. כך אומר אור הקדוש, יש דבר אחד שיכול לאדם לעשות את זה בקלות. אוי רייסה מגל עלי באוי רח רחמה. התורה מגלה לו את החסרונות שלו בדרך אהבה, בדרך רחמים. בדרך רחמים התורה יכולה לגלות לבן אדם את החסרונות שלו בצורה הכי קלה ונוחה. וזה בדוק ומנוסה. אני אומר, לא אני רחוק מזה. אבל אבא שלי סיפר לי כמה סיפורים שהיו איתו עם התלמידים שלו. אוי רייסה, תורה מגלה את זה בדרך רחמים. כשאדם נכנס לתורה ולומד תורה, תורה ועבודה, משה ואהרון, הוא זוכה ששאו את ראש בני ישראל. מגלים לו בדרך קלה ונוחה, בלי הרבה טיפולים ובלי הרבה חפירות, מגלים לו משמיים איפה החיסרון שלך, איפה המקום שלך, ואז הוא מגיע באמת לשלווה ורוגע הפנימיים האלה. השם יתברך יזכנו. זה השבוע, דיבורים על זה, ובעזרת השם, השם יעזור לנו שנגיע לזה.